כל חי אונליין, 93fm.co.il.
דיין לחיילי צהל.
אל, מתפרסם צו קריאה לשירות מילואים ופקודת שירות לציוד. בתוקף סמכותי כפוקד על פי חוק שירות ביטחון תשי"ט 1959 ובהתאם לסעיף 19ב לחוק האמור, ובתוקף סמכותי כפוקד על פי תקנות שעת חירום רישום ציוד וגיוסו תשי"ז 1956 ובהתאם לתקנה 6, הנני מצווה בזה לאמור. א', יוצאי צבא אשר כינויי יחידותיהם בכוחות המילואים יפורטו להלן, נקראים בזה להתייצב לשירות מילואים במקום עליו הודע להם מראש על ידי מפקדיהם בכוחות המילואים בתאריך ובשעה אשר יפורטו להלן. בסעיף זה יוצא צבא, שירות מילואים וכוחות המילואים כמשמעותם בחוק שירות הביטחון תשי"ט 1959. מדובר בסעיף ב'. ג. בעלי הציוד, כולל כלי רכב אשר מוצב לצורכי שירות ויחידות שכינוייהן יפורטו להלן, נקראים בזה להעמיד את הציוד האמור לרשות הצבא, במקום עליו הודע להם מראש על ידי פוקד או מפקד מוסמך. ד. בסעיף זה ציוד, בעל ציוד ומפקד מוסמך, כמשמעותם בתקנות שעת חירום, רישום ציוד וגיוסו, תשי"ז 1956. קבוצות הכינויים הבאים יתייצבו ואו יעמידו את הציוד לרשות הצבא מיד עם פרסומו של צו קריאה זה. להלן כינויי היחידות: 1. אהבת ציון. 2. אורות הבמה. 3. אחרון הצדיקים. 4. אנשי עמל. 5. בדולח זך. 6. גילוח נאה. 7. דוד חשמל. 7. א. האורז המר. 8. הצור והגל. 9. זרם חילופין. 10. חדרי בטן. 11. חלון פתוח. 12. ידידים נאמנים. 13. יליד הארץ. 14. לוחם שברים. 15. מרש החתונה. 16. נייר זהב. 17. עבר ועתיד. 18. פס כסף. 19. פינת מרגוע. 19. א. רקפת סלעים. 20. שורשים עמוקים. 21. שלום וברכה. 22. שערי ישועה. על החתום עזר ויצמן, אלוף, ראש אגם במטה הכללי של צבא הגנה לישראל. שר הביטחון הכריז הבוקר מצב החן בהתגוננות האזרחית, אשר נכנס לתוקפו היום בשעה 10:30 בבוקר. בתוקף ההכרזה ייכנסו לתוקפם בכל שטח המדינה ההוראות שנקבעו בתקנות ההתגוננות האזרחית תשי"ז 1956. אלה הן התקנות בנושאים איפול, הגנה על שמשות, התנהגות האוכלוסייה במקומות ציבוריים והסדרת התנועה בדרכים. על פי ההוראות לא יאיר אדם אור בזמן שבין שקיעת השמש לבין זריחתה, אלא בהתאם לקבוע בתקנות האמורות. תוכנן של התקנות מתפרסם בעיתונות ועל גבי לוחות המודעות. בתקנות בדבר איפול נקבע כי אסור להעלות אור בשעות האיפול בבניינים שלא הופלו כראוי ובאופן מוחלט בהתאם לתקנות. פעולת הרמזורים תופסק ויודלקו רק אותם פנסי רחוב שהוכנו לכך. לא יועלה אור ברכב מנועי או ברכב לא מנועי, אלא אם כן הופלו אורותיו בהתאם להוראות. כלי רכב שנוהגים אותם בזמן האיפול חייבים להיות צבועים בפס לבן בהתאם להוראות. תקנות בדבר הגנה על שמשות קובעות כי כל המחזיק בבניין או בחלק ממנו חייב להגן על כל השמשות שבחלונות ובדלתות. שמשות שבחדרי המדרגות או במקומות אחרים שאינם ברשות המחזיק חייב בעל הבית בהגנתן. שיטת ההגנה על החלונות, כולל חלונות ראווה או החלפתם, מפורטות בתקנות בדבר התנהגות האוכלוסייה במקומות ציבוריים, כלומר ברחובות, בבתי קפה, תיאטראות, בתי קולנוע וכדומה. התקנות הללו קובעות כי בהישמע אזעקה או בשעת התקפה, חייב כל אדם שאיננו בתפקיד הגה, להיכנס מיד למקלט הקרוב ביותר, או אם אין מקלט, לכל בניין המצוי בקרבתו, ולא לצאת משם לפני שניתן אות הרגעה, או שניתנה לו הוראה מטעם חבר הגה בתפקיד. אסור להתקהל במקום ציבורי שנפגע בשעת התקפה, ולא ישתתף אדם בפעולות הצלה במקום שנפגע, אלא אם כן קיבל הוראה מאיש הגה בתפקיד. הפעלת סופרים במקום ציבורי בתקופת קרבות או תמרוני הגה אסורה, אלא אם כן נעשה הדבר בהתאם לסידורים שקבעו ראש הגה או מפקח הגה מחוזי הנוגע בדבר. לפי תקנות בדבר הסדרת התנועה בדרכים בשעת הקרבות, חייב הנוהג בדרך עירונית לעצור את רכבו מיד בהישמע אות אזעקה, ולא להמשיך בנסיעתו כל עוד לא ניתן אות ההרגעה. דין האנשים הנמצאים ברכב שעצר כדין כל האנשים הנמצאים ברחוב. לפי התקנות אסור לנהוג ברכב בשעת איפול במהירות העולה על 25 קילומטר לשעה בדרך עירונית, ובמהירות העולה על 40 קילומטר לשעה בדרך שאיננה עירונית. כאמור, מתפרסמים פרטי כל התקנות הללו בעיתונות ועל גבי המודעות. אלה היו ההודעות.
ההפעלה מונעת סכנה. הישמע להוראות הגה.
כי בחר השם בציון, עיר מי שבוי, כי יעקב בחר ישראל ונזכור עשי כי בוחר שם בציון עיוור מי שבלוי כי יקי בוחר לאי כה ישראל ונזכור עשי איי
איי איי
כי לא ייטוי ששם אמוי כי לא ייטוי ששם אמוי כי לא ייטוי ששם אמוי wenn da kosoi lo ja soi
kilo i toi se schema moi kilo i toi se schema moi kilo i toi se schema moi wenn da kosoi lo ja soi
Betzion, Ivan mei Charlot, ki akay mo khalay ka, Israel wel is du da sei, ay
ay ay,
ki lo yit oy shem amoy, ki lo yit oy shem amoy, ki lo yit oy shem amoy wenn nach rosoi lo ja soi
kin lo git oi se schem amor kin lo git oi se schem amor kin lo git oi se schem amor wenn nach rosoi lo ja soi
בציון עיוור מי
שבלוי
יקי מחלוי כה ישראל ונזכור עשי איי
איי איי
כי לא ייטוי ששם אמון כי לא ייטוי ששם אמון כי לא ייטוי ששם אמון wenn da kos oi lo ja soi
kilo i to se schem amor kilo i to se schem amor kilo i to se schem amor wenn da kos oi lo ja soi
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס
תוכל תמיד איתי האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
שלום, מדבר הרב איתן אקשטיין מרטורנו. יודעים מה ההבדל בין משתמש למכור?
חדש ובלעדי בהדרן. מכשיר שמור לווייז בלבד מבית סמסונג רק ב-390 שקלים בלבד. באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה. מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
המרכז להכשרה מקצועית מבית רטורנו מזמין אתכם להצטרף לקורס משולב של מדריכי רכיבה טיפולית ומערבית. הקורס המשולב מקנה תעודת מדריכי רכיבה מערבית על פי חוק הספורט ותעודת מדריכי רכיבה טיפולית המוכרת בכל קופות החולים. אין צורך בידע מוקדם. קורסים נפרדים לגברים ולנשים. לפרטים 02-999-8244 שלוחה 8. 02-999-8244 שלוחה 8. ההרשמה בעיצומה.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
רן פקר היה טייס, הוא מספר סיפור אמונה מאוד מיוחד שהוא מופיע לפני אנשי חב"ד.
ערב טוב, אני מאוד נרגש, אני שמח להיות כאן, קהל כזה, ולהיזכר ב, או לספר, לשתף אתכם באמת בשני נושאים מאוד מאוד מיוחדים. כמה מילים על ששת הימים ואחר כך על פגישה בארבע עיניים לבד בניו יורק עם הרבי מלובביץ'. יושבים כאן שני חבריי, שני טייסים, היו פיקודיי במלחמות, שרון וקליש, טייסים טובים, אמיצים, ותרמו רבות לחיל האוויר ולמבצעים שלו. ששת הימים. אני הייתי אז מפקד טייס מיראז'ים. מיראז'ים זה היה אז חוד דחנית של חיל האוויר, והיה שלושה שבועות של המתנה. אנחנו מפקדי הטייסות היינו בטוחים שזה חייב להיגמר במלחמה, כי עברנו כבר את ה-point of no return, את הנקודה לאל חזור, כי הנשיא נאסר, נשיא מצרים, הפר את הסכם, את ההסכם עם מדינת ישראל, הכניס מיגים לסיני לברגב גפה, סגר לנו את הדלת הדרומית, את מצרי טיראן, וידענו שמזה יכול להיגמר רק במלחמה. לעומת זה, ממשלת ישראל גמגמה, כולכם זוכרים את נאום הוותיקים ביניכם של אשכול, נאום הגמגום, ומצב רוחנו לא היה טוב. ואז ביום שישי, המלחמה התחילה ביום שני, שבוע יום שישי לפני זה, אומר לי מפקד הבסיס, הרמטכ"ל יצחק רבין רוצה לבוא לבקר בטייסת שלך, להיפגש עם טייסים. אמרתי לו, אתה יודע מה, אפילו לא נביא אותו לטייסת, הוא נוחת במטוס קל, ננחית אותו בתחילת מסלול, והוא יפגוש כמה טייסים שיושבים בכוננות מיידית ליד המסלול, יש שם בניין כזה שיושבים. נחת, הכנסתי אותו לפנים, לא אמרתי לטייסים אף מילה. פתאום הרמטכ"ל נכנס, כולם קפצו, אמר להם שבו, והתחיל לשאול אותם שאלות. אם תהיה מלחמה, לאן אתה טס? לאינשאס, איפה זה? ליד קהיר, מה יש שם? 42 מיגים, הם דקלמו לו ואז הוא שאל אותי בסוף, יש לך מה להוסיף? אמרתי, המפקד, שום דבר, שמעת אותם, שמעת את הנחישות שלהם, שמעת את האמונה שלהם. ושיצאנו, לביתי אותו למטוס, הוא לחץ את ידי, הוא לא עזב, הוא הסתכל לי בעיניים ואמר לי בהצלחה. לביתי את המטוס, טס מזרחה לירושלים, בדיעבד אני יודע, לישיבת ממשלה, ושם בעצם הוחלט על מלחמת ששת הימים. מה מוסר השכל הזה? שהאיש שעומד בראש המדינה, שעומד לחתום על שטר הביטחון של מדינת ישראל לממשלת ישראל, הוא רצה קודם כל להידבק לאותם אנשים שהולכים לבצע, לאותם טייסים שיבצעו את המשימה. היום הראשון של ששת הימים היה מעניין, רק עליו אני אספר, ואחר כך אני אעבור לנושא השני. גיחה ראשונה הייתה, לא היה לנו מספיק מטוסים לתקוף את כל הבסיסים, אז תקפנו רק 11 בסיסים שהם בסיסים כאלו שהמטוסים שלהם יכולים להשפיע ולתקוף בתוך מדינת ישראל, מהיתר מהרחוקים התעלמנו. ידענו שנקודת המפתח היא אם נצליח לטוס בגובה נמוך, בגובה גלי הים ואחר כך בגובה העצים מעל הדלטה עד לאותם בסיסים. המשימה שלי הייתה להוביל 4 מיראז'ים על כל הדלטה בגובה הצמרות, להגיע לנישס, זה בסיס בפעתי קהיר שנושק לקהיר עם 42 מיגים מוכנים עם טייסים במטוסים כל בוקר מוכנים להמריא לתקוף את מדינת ישראל. הכל היה בדממת אלחוט, לא הוצאנו אף מילה. ההוראה הייתה, אם יש לך תקלה, אתה נוטש, אבל אתה לא מדבר. למה? כי ידענו שהניצחון יהיה אם נצליח להפתיע את מערכת ההרתעה המקמית, המצרית-רוסית, שפזורה על כל הדלטה. כשאני משכתי ב-745 מדויק ל-6,000 רגל, והייתי הפוך על הגב, וראיתי מתחתיי מצד אחד את קהיר, מצד אחד את שדה אינשס, עם כל המיגים עומדים ברחבות ההמראה מוכנים לזינוק, ידעתי שאנחנו ניצחנו את המלחמה. תקפנו בפצצות את שליש ושני שליש המסלול, שיתקנו את הבסיס, ואחר כך בחמישה יעפי צליפה מסביב, עם תותחי 30 מילימטר, תקפנו את המטוסים עצמם. אחרי 7 דקות שיצאתי וראיתי 11 מדורות על פני כל הדלטה, ידעתי שניצחנו את המלחמה. זה לא 6 ימים. זה לא 6 ימים, זה לא 3 שעות ביוני, זה 7 הדקות הראשונות. הטיסה השנייה שלי הייתה לאבו סוויר, זה במרכז הדלטה, או תמונה דומה, לא אבזבז את הזמן, לא אספר. ואחר כך, ב-11, נחתתי ב-12:30, משימה לתקוף אתגר הדקה. אנחנו לא תקפנו את הבסיסים הרחוקים שלא יכולים להגיע לבירות ישראל או לערים הגדולות, וזה בין היתר. אחרי שראינו שהשמדנו את אותם שדות טקטיים שכן יכולים לתקוף, הלכנו לשדות הרחוקים. כן, גרדקה זה רחוק, לא הייתם שם, אז אני אספר לכם איפה זה. אתה צריך להגיע לשארם אל-שייח, אתה יורד על ים סוף, אתה טס בגובה הגלים, אתה פונה ימינה למדבר המצרי, ושם יושב שדה גרדקה על שלוחה כזאת שאין בה אף צמח, הכל גלוי, והם בעצם הגנו מבחינתם על מרחב שלמה. כשהגעתי לשם ומשכתי, הייתה אש נונמם קשה. אש נונמם זה אש נגד מטוסים. ויש אנשים שלא היו שם, או שאנשים אומרים, יש מושג של נונמם רצחני. אני לא ראיתי נונמם רצחני כמו בגרדקה. זה פשוט היה מרבד של אש זוהרת מעל השדה. הם ירו, ואז אתה צריך להתעלם, לא לחשוב על שום דבר, להאמין בכוחך. תקפנו שם את, עוד פעם, את המסלול, שיתקנו, ואחר כך שלושה יפי צליפה בפקודת המשימה, היות בידו שיש שם אש קשה, היה כתוב עד שלושה יפים בהתאם לאש הנגדית. היו איתי ארבעה טייסים, אחד ותיק ושניים צעירים. אחרי היף השני, הוותיק אמר, יש לי תקלת דלק, בעיית דלק. אמרתי לו, לך הביתה לבד, לא שולחים מ-500 קילומטר לבד, אבל היה לי חשוב עם הצעירים להמשיך לסיים את המשימה עד הסוף. הוא עזב, עשינו את היף האחרון, ושנכנסתי אליו ראיתי מרווד אש נוראית, ואמרתי, יכול להיות שהייתי צריך לעזוב, וחיכיתי לשמוע שמספר 4 מודיע ברדיו יוצא. צלפתי וגמרתי, ואז אני שומע אותו, זה בחור בשם בוקי, הוא מכפר חיים, יש לו, בדרך כלל יש לו כזה טנור, אבל כאן היה לו סופרן לירי, הוא צעק, אחד, שבור, יושבים עליך. ואני שובר ואני רואה מיג יושב מאחריי ויורה. ואז הצלתי את הקרב ואמרתי לו בשקט, היה מצב לא טוב, אמרתי לו בשקט, 4, חזור על הודעתך יותר בשקט. וזה הרגיע. עשינו קרב אוויר בתוכי הבסיס נגד 4 מיגים, הפלנו את כל 4, לי היה כבוד להפיל 2, וכל אחד... קרב אוויר שכולם יורים על כולם בתוך הבסיס, כל החיילים למטה ראו את זה, כל 4 מיגים נפלו בתוך הבסיס, וכל המכונאים שהוציאו אותם לשמור עליהם ראו אותם נופלים. חזרנו בגלישה לתל נוף, נגמר לנו הדלק בגלישה לתל נוף ללא טיפת דלק. באותו יום ב-4 אחרי הצהריים ישבתי במטוס בטיסה רביעית באותו יום לתקוף שדה רחוק, קוראים לו T4. לא הייתם שם, אתם לא יודעים, מספר לכם איפה. T4 זה שדה תעופה, הוא נמצא בצפון סוריה על הגבול המזרחי עם עיראק. רחוק, לא תקפנו אותו, אבל בצהריים הרוסים הנחיתו שם מטוסי תובלה והביאו ציוד עזרה לסורים, ואז הוחלט לתקוף את זה. ישבתי בתוך המטוס, ואז כשאתה יושב במטוס אתה יושב עם כובע, אתה מחובר לרדיו, באוזן אחת אתה שומע את המגדל, באוזן השנייה אתה שומע את הטייסת. ואז המגדל אומר לי, אל תניע. אני שואל אותו, מה קרה? יש בלגן בשמי סוריה, חכה כמה דקות, יודיעו לך. באוזן השנייה אומרים לי, מפקד חיל האוויר מוטי עוד רוצה לדבר איתך. ואני אומר, מה לדבר איתו עכשיו? אני בדרך לסוריה, אין לי, אני לא מדבר עם אף אחד. לא, הוא רוצה לדבר איתך. לא יוצא. כבר 2 דקות הוא אומר, הוא מתעקש לדבר איתך. אמרתי, אני במטוס בדרך לסוריה. ואז מודיעים לי, הוא שולח, שולחים לך מישהו שיחליף אותך, כי הוא חייב לדבר איתך. והגיע סגני, עמד על יד המטוס, לא יצאתי כי ידעתי שמיד אני הוזנק. ואז המכונאי בתוך הדיר הקרקעי שאתה עומד עם הטלפון אומר לי, מפקד חיל אוויר על הקו, אתה לא יכול לצאת. יצאתי, אמרתי לסגני, תכנס רגע, תקף אני מחליף אותך, אבל ידעתי שברגע שאני יוצא הוא יוזנק. אני תופס את הטלפון לדבר עם מפקד חיל אוויר, אני רואה אותו סוגר את כיפת תא הטייס, הוא טס לסוריה ואני על הקרקע עם מפקד חיל אוויר, ואני לוקח טלפון וצועק, אומר לי מוטי הוד, שהיה הוא בן דגניה, שקט, היה מפקד חיל האוויר, מאוד טוב, מאוד רגוע, מאוד אמיץ, אומר לי, אל תצעק, לך לטייסת, תלפני אל הטלפון הסודי, הטלפון האדום. אני רץ לטייס, מוטי, אומר, תקשיב אליי טוב, אנחנו רחמנים בני רחמנים, לא תקפנו את קהיר בינלאומי, קיווינו כי ב-745 יש שם את כל המטוסים האזרחיים הגדולים, הבוינגים, קיווינו שהמצרים יבינו את הכוונה ולא ניגע בזה. אתם עכשיו הווטורים, המיראז'ים הולכים רחוק, שם מסתובבים בדלתא כבר אורגנים ומיסטרים מטוסים, פתאום יש מיגים. אנחנו חושבים שזה לא יכול להיות, זה יכול להיות רק מקהיר בינלאומי. תזכור, אין אישור של ראש הממשלה לתקוף את קהיר בינלאומי, זה בסיס אזרחי. כך רביעת מטוסים עם חימוש עם הכל, רוץ לשם, כבר עוד מעט חושך, T4 תראה מה קורה, תדווח לי. לקחתי, לא היה לי ארבע מטוסים, היה לי רק שלושה, לקחתי שני טייסים, אמרתי להם, אני אביא אתכם לקהיר בינלאומי, תזכרו שאין אישור של ראש הממשלה, בקוד, ברדיו נקרא לזה המגבלה. רצים בגובה אפס, ישר לשם, אני מושך, אתה בא לשם ב-600 קשר. מי שמכם לא טס את ה-600 קשר, אני אגיד לכם, זה 300 מטר בשנייה. 21-300 מטר, 22-300 מטר, ככה אתה טס 28 דקות על צמרות העצים, אני מושך על קהיר בלאומי, אני מסתכל וחשכו עיניי. מרגע שאתה מושך, יש לך 12 שניות עד שאתה צריך להיכנס, זה לא הרבה זמן. ואני מסתכל ואני רואה שברחבות הגדולות, על יד הטרמינל, בקהיר בינלאומי הם הזיזו את המטוסים ותחת כל, בין שני כל מטוסים עומדים שני מיגים ואני רואה את זה וזה ברור שכאן יש מטוסים צבאיים עברו בינתיים 7 שניות, יש לי עוד 5 שניות ואם אני אבקש אישור של ראש הממשלה אז אני צריך להתקשר לבקר של סיני שמתקשר לבקר של הבור של חיל האוויר שמתקשר למפקד חיל האוויר, שמתקשר לרמטכ"ל, שמתקשר לראש הממשלה, אם הם עושים את זה ב-30 דקות, זה מהר מאוד. ואז תוך כדי המשיכה, אני אומר להם ברדיו, המגבלה בוטלה. כלומר, מה שהיה... כלומר, יש מגבלה, אבל אנחנו כאן על השדה, מתחילים לראות, רואים מה שקורה, קיבלתי את ההחלטה. תקפנו את קהיר בינלאומי, סגרנו את המסלול, אבל אמרתי להם, מכוונים רק על הצבאים, רק על המיגים. וככה עשינו שמיגים בוערים תחת מטוסים גדולים כמו בוינגים, זה המדורה הכי גדולה שראיתי בחיי, גם לא בל"ג בעומר. נחתנו, דיווחתי לפקד חיל אוויר, היום טייס אין לו מה לדבר, הכל מצולם. כשאתה נוגע בכל כפתור, בכל הדק, הכל מצולם. לקחתי מיד את המצלמות והשרדתי אותם, כולם, כל שלושתנו, רק כמובן על המיגים. דיווחתי לפקד חיל אוויר, באתי למטה, הסברנו, הלכנו לשר הביטחון, נתתי הסבר וקיבלתי את זה בדיעבד גיבוי. אפסיק כאן לדבר על ששת הימים, ככה... נלחמנו 6 ימים, את התוצאות אתם יודעים, ואני רוצה לקפוץ לפני שאני אומר על זה, לקפוץ לרגע למלחמת יום כיפור. מלחמת יום כיפור הפתיע אותנו. במלחמת יום כיפור לא ידענו שיהיה, ואני עם היחסים הקרובים שלי, זה אחרי שנפגשתי עם הרבי, שמיד אני אספר לכם, הקשרים עם כפר חבד, הם היו מאוד אדוקים. ואני הזמנתי אותם לציין את יום כיפור 73, איתנו בבסיס בתל נוף, היה אז בסיס גדול עם 7 טייסות. קליש היה אצלי טייס לוחם באחת הטייסות, ואנחנו, הם באו כבר בצהריים, ובית הכנסת הוא היה קטן, אז היה לי קצין מנהלה, אליש עתירוש, הוא איש שומר מסורת, ועשינו בית הכנסת מול ה... לשכה שלי גדול ויפה, ואני נקראתי ב-4 לתדריך, לא ידעו עוד שיהיה מלחמה, אבל היה מצב מתוח, 6 בבוקר טלפן לי מפקד חיל אוויר, ואומר, קיבלנו התראה שתהיה היום מלחמה, וכפי שאתם יודעים, הפתיעו אותנו, חשבנו ב-6, הפתיעו אותנו ב-2, אנחנו אמרנו, ואז יש הוראה לפנות את כל האזרחים. למה? כי ברגע שאתה ממריא למלחמה, הבסיס הופך להיות מטרה. מפנים את הנשים, את הילדים ואת כולם, וכך בשבת, ביום כיפור, באוטובוסים, פינינו גם את אורחינו, והבינו, וכל היתר זה היסטוריה, נעזוב את זה, נלחמנו, ניצחנו, נעבור עכשיו לרבי מלובביץ'. ב-1975, אני... בתור מפקד הבסיס טסתי עם עוד 3 בחורים לארצות הברית לבדוק את ה-F-15. נחתנו בניו יורק, היינו צריכים להחליף בשאטל לוושינגטון, לקבל תדריך, לטוס לסנט לואיס, וגם שם טסתי על ה-F-15. שאני יושב במטוס השאטל מניו יורק לוושינגטון די-סי, והוא יוצא on the hour, הוא יוצא כל שעה. בשנייה האחרונה, פתאום הדיילת ברדיו אומרת, מיסטר פקר, מיסטר פקר, ואני לא זז, כי אני טסתי אז על, כמובן, על פספורט שלי, רונן, נחליפו לי את השם כתוצאה מזה שהשבועים שלנו נחקרו עליי, אחר כך החליף לי משרד הביטחון, החליפו לי את השם לרונן, לא חשוב, על פספורט, רונן טסתי אז, ואני לא זז, גם החבר'ה האחרים לא זזו, ואז קמתי לרגע, לקחתי את המעיל, וניגשתי אליה, ואומר לה בשקט, בהתחלה, את חיפשת את מיסטר פקר? היא אומרת, כן, אבל זה כבר לא רלוונטי. למה? אני אומר, חיפשו אותך, אבל אני מוכרחה לסגור את הדלת, זה בדיוק השעה הייתה, 8 בבוקר. אני אומר, תני לי, אני מסתכל לחוצה, אני אומר, אני רואה עומדים 3 אברכים, לא בטרמינל, לא בזה, על הרחבה, על ליד המסלול. עומדים 3, אני אומר לה, תני לי דקה. היא אומרת, אמר לה, דקה לא יותר. אני יורד למטה ואני שואל, אתם חיפשתם את רן פקר? אומרים לי, כן. אז אני אומר, זה אני. מה אתם רוצים? אומרים, הרבי מלובביץ' מזמין אותך לפגישה איתו. אמרת להם, תראו, אני בתפקיד, אם אני מבקש, יש לי 3 תנאים. תנאים לרבי? כן, אמרתי 3. אחד, זה יכול להיות רק בשבת, כי אני באתי כאן לעבוד, אני באחת המדינות כאן באתי לעבוד. זה בשבת, זה דבר ראשון. אני מבקש שהשיחה תהיה בעברית, אני יכול לדבר איתו באנגלית, בצרפתית, אני טסתי שנה בחיל האוויר הצרפתי, בטייסת צרפתית, אבל אני רוצה בעברית, ואני מבקש לבד. כי בא מוטי עוד, ואז הוא היה בוועידה הגדולה שעומדים שם 2,000 איש ביום הזה, ולבד. ואם זה יהיה, אז איך נמצא אותך? אמרתי, תצלצלו לנספח האווירי שיושב בוושינגטון. טסתי לוושינגטון, פגשתי שם את שייקה בגרגר, אף לא סיפרתי לו על זה, כי ידעתי זה לא יהיה. ביום שלישי, מצלצל לי שייקה בגרגר, הוא אומר, יש לך איזה משהו בניו יורק? ולא, מה קרה? קיבלתי הודעה, אני לא מבין מה זה. בשבת, לבד ובעברית. אמרתי לו, שייקה, זה בסדר. טסתי בשבת, לא טסתי בשבת, כי אני זה. הגעתי במוצאי שבת לניו יורק, באו ב8 בערב, באו לקבל אותי שם, חליפה, עניבה, כמו שצריך, והביא אותי למתקן של הרבי מלובביץ', שהייתי שם פעם ראשונה. סיירנו בכל המתקן שהוא מרשים בצורה בלתי רגילה, אז היה הלובביץ'ס טנקס, הטנקים של לובביץ', נכנסתי לחדר התקשורת שלו, שהיו משדרים ל-26 מדינות סימולטנית את הדרשות שלו, ורב קליין שירח אותי, שעתיים הסתובבנו, ואז ב-10 הוא אמר לי, תראה רן, יש בעיה, הרבי לאחרונה לא הרגיש בטוב, ולכן אנחנו נותנים לך 5 דקות, ותדע זה המון. אנחנו פיתחנו עכשיו שיטה שלא מדברים, נכנסים ויש פתק, ברכה לבר מצווה, ברכה לחתונה וכן הלאה, לא, אבל יהיה לך 5 דקות עם הרבי. אמרתי, בסדר. ב-10 נכנסתי אל הרבי, את הכניסה הזאת אני לא אשכח לעולם. הוא ישב מולי בשולחן גדול, שולחן ריק, אין שם טלפון, אין שם רדיו, אין שום דבר, והתיישבתי מולו, והשאלות, הוא הכיר אותי מצוין, הוא שאל אותי שאלות ענייניות, כולל על תל נוף ועליי ועל הכל, והסתכלתי בפנים, איזה פנים יפות היו לו, אם כאן מתאים, והתחלנו לדבר. ואז הוא שאל אותי על יום כיפור והמנהיגות, וסיפרתי לו על מלחמת יום כיפור, וסיפרתי לו על בעיות המנהיגות. בשלב מסוים, הוא ביקש אותי להניח תפילין, ואמרתי לו, רבי, I am not religious, but I am a great believer. אני מאמין גדול, והתחלנו סביב הדבר הזה לדבר, וסיפרתי לו שמתוך אותם 10,000 חיילים, היו לי 400 חיילים שומרי מסורת, שהם היו החיילים הכי טובים שראיתי בחיים שלי, כי הייתה להם את האמונה שבלב, והתחילה להתפתח שיחה מאוד 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 מעניינת. שלב מסוים, שדיברנו על האמונה וכן הלאה, אז הוא שאל אותי פתאום, הרב, אתה מאמין באלוהים? אמרתי לו, רבי, בוא אני אספר לך קצת על אלוהים. אמר לי, בבקשה. אמרתי לו, אתה יודע, לי היה חבר טוב מאוד, קוראים לו זוריק, הוא מכפר בילו. ישבתי איתו ביום שני בערב, הוא היה מפקד רמת דוד, אני מפקד תל נוף. ישבתי איתו ביום שני בערב, בקבוצת פקודות אצל מפקד חיל אוויר, למחרת ב-8 הוא נהרג במצרים. אשתו טלי, ביום שישי, אמרתי, יום שבת, אתמול צלצלה לי אשתי מתל נוף, אמרה, קרה אסון נוראי. הבן שלו מת לאשתו בידיים מאסתמה. וחוץ מזה, היא איבדה גם את חתנה, 3 שבועות אחרי שהתחתן עם ביתה, זה הבן של רפול, הטייס, נהרג. אמרתי לו, לאישה הזאת החסודה, קוראים טלי לב, היא חברה מאוד קרובה שלי. ואני אומר לו, רבי, איפה אלוהים שלנו? למה הוא לקח מטלי 3, את בעלה, את בנה ואת חתנה? למה רבי הוא לא לקח קודם ממני, אחר כך ממך ואחר כך גם מטלי? ואז הרבי ענה לי, מי אנחנו בני תמותה שנבין בינתו של אלוהים? וסביב הדבר הזה התפתח שיחה יוצאת מן הכלל. אחרי קרוב לשעה וחצי, רב קליין, הוא לא יעז כמובן להיכנס, אבל הוא היה פותח את הדלת להציץ אם אנחנו עדיין חיים. הוא ראה שאנחנו חיים, זה היה סוגר את הדלת. ואז הרבי שאל אותי, הוא אמר לי כמה דברים שאני עד היום מתפלא. הוא אמר לי, תגיד לי, במלחמות לנצח זה לכבוש את הבירה. למה לא הגעתם לקהיר? למה לא הגעתם לדמשק? הוא אומר לי, מה שרון מספר שלא היה לו דלק? הלא המצרים, הוא אומר, תכננו לתקוף אתכם. כלומר, הם הכינו מאגרי דלק בדרך. שרון, הוא אומר לי, היה צריך לקחת, להשתמש במאגרים שלהם ולהגיע לבירה. וכל מיני, התחלנו לדבר על דברים שהם חלק אסטרטגי ובכן הם טקטיים, ואני הייתי די עמום, אני יכול להעריך המון, אבל אני רוצה לקצר ולהגיד, שהרגשנו כבר יותר בטוח, אמרתי לו, רבי, אתה שאלת אותי בהתחלה על המנהיגות, שאלת אותי על הקושי, סיפרתי לך את הבעיות שיש לנו עכשיו אחרי מלחמת יום כיפור. אתה מנהיג דגול, למה אתה לא בא אלינו? למה אתה לא בא לעזור לנו? למה אתה לא בא לישראל? ואז הרבי שתק, הוא נסע אדום, וחשבתי שהוא יגיד לי, תעוף מכאן אתה שגץ, תעוף מכאן החוצה, אבל לא, אמר, אתה יודע מה אני אענה לך. תאר לך שאנחנו היום היינו יושבים בירושלים. אני אפילו למוסקבה לא יכול לצלצל. מכאן אני חולש על כל היהדות, על כל היהדות. מכאן אני יכול, בכל היהדות, בכל העולם, והתפתחה שיחה. בשלב מסוים התחיל לזמזם, קליין התחיל לזמזם, בזמזם, אני ראיתי כבר מאוחר, שאתה אמרתי לו, רבי, שם עצבנים, ובאמת לחצו יד, והוא ליווה אותי לדלת, ואז הוא אמר, רן, מתי שאתה כאן, אתה מוזמן, הייתי אצלו עוד פעם אחת, באמת, אבל ראש הממשלה היה אחר כך מנחם בגין, והוא גם כן בא לבקר בתל נוף, ואז עושים לו פגישה עם כל הטייסים באולם הקולנוע, עלה ראש הממשלה מנחם בגין לבמה ואמר, חזרתי השבוע מניו יורק, והייתה לי חוויה בלתי רגילה, נפגשתי עם הרבי בלובביץ', ורק אחד היה אצלו יותר ממני, זה המפקד שלכם, רן, וואו. אני אסיים, אני יודע שיש לכם ערב גדול, כבוד גדול הוא לי, להיות איתכם. אני הייתי כבר בכמה מקומות וסיפרתי על הפגישות. זה בעצם, יש עוד הרבה דברים לספר, זה מרגש, אבל בקהל כזה עצום וגדול צריך לדעת לקצר, להכיר את העיקר. כן, 45 שנה לששת הימים מניצחון גדול, בעד הבחורים האלו, בעד הבחורים שנלחמו, כן, פגישה מהממת, מהממת, שלא תשכח לעולם, עם הרבי, עם איש, שבאמת, אני כן מאמין גדול, אני מאמין בכוח עליון, אני יודע שיש כוח עליון, אחרת לא הייתי יושב כאן היום עם כל הדברים שהיו לי. אני, היה לי תקלה בטוס, נטשתי בשנייה האחרונה, ואפילו המצנח הגדול לא נפתח לגמרי, ועובדה שאני חי, והכל כבר קרה לי. ובכל הדור שלנו אולץ ללחום שש מלחמות לקיום מדינת ישראל. 56, 67, 73, 82, ושתי מלחמות ההתשה אחרי ששת הימים ואחרי יום כיפור, בכולם הייתי בתפקידים זה, ועובדה שמישהו שומר עליך, אחרת לא יכול להיות שאתה תצא מאותם מקומות שאנחנו כמובן היינו, וזה שומר מישהו שהוא באמת כוח עליון ורוצה. תודה רבה לכם וערב טוב.
רבותיי, בפגישה עם תת-אלוף רן, אז אמרתי לו שיש לו כבר את כל האותות, יש לו כנפי צניחה, יש לו כנפי טייס, אבל דגלון עדיין אין לו. אז בשם כל הקהל אנחנו רוצים להעניק לו את הדגלון משיח.
והיה ביום ההוא, והיה ביום ההוא איתו שופר גדול. ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים. ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים. והשתחוו
מדוע אתם שותקים? מדוע אתם שותקים, רבותיי? מה אתם מחכים?
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. במוצ"ש הקרוב הולך להיות חם באולפן. מנחם טוקר פותח את עונת הקיץ עם בעל המנגן רב מיילך כהן בהופעה חיה באולפן ובהשתתפות מקהלת בעלי המנגנים. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, כל מוצ"ש ב-11, רק כאן בקול חי. האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה. מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
לכל המאזינים, סליחה, לכל המאזינים היקרים,
ערב שבת שלום.
בכל ערב שבת שומעים אנו את הרב חנוך גברד. מהיום נוכל ליהנות מהגיגיו גם בשבת. סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל, ועכשיו במבצע 22 כרכים על פי סדר התלמוד הבבלי, בשפה קולחת וברורה, חינוך, השקפה, מידות טובות ודרך ארץ. חובה בכל בית. להזמנות חייגו עכשיו 08-97-44-666, 08-97-44-666.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר. עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אדמו"ר מלובביץ' בתהלוכה של ל"ג בעומר מדבר על מה שעומד לקרות בארץ ישראל. בואו נשמע את הקטע גם של כיבוש הכותל המערבי, ונסיים עם השיר "היטיבה ברצון חי ציון" של אלי ליבסקר המיוחד והאהוב, שאהבנו לשמוע את השירים שלו, בפרט השיר הזה "היטיבה ברצון חי ציון", שזה היה השיר שלו, שיר המיוחד "היטיבה ברצון חי ציון" של אלי ליבסקר. תודה רבה לכם ולילה טוב, ואיך אמר שלום איתי זבח? חג ירושלים שמח.
דובר צהל הודיע הערב כי בעקבות כניסת צבא מצרי רב לקדמת סיני, שבהמשכה בא פינוי כוח החירום של האום לפי תביעת מצרים, נקט צהל באמצעים הדרושים לקדם כל התפתחות. בין הצעדים הללו היה גיוס מילואים מוגבל שכבר הושלם.
תוך התא של המטוס הישראלי יושב בחור שינו מזוג מופלא של תפיסה מהירה, של רמה טכנית מודרנית, של שליטה מושלמת בכלי הנשק המסובך שלו, של המסורת היהודית מדורות עם מסירות הנפש שלה, של רוח החלוציות וההתנדבות שמסתבר כיום מושרשת עמוק עמוק בעם הזה, ושל החוצפה הצברית אשר לפעמים מוציאה אותך מהכלים, אבל הינה בהחלט במקומה מול האויב. מזוג זה הינו הטייס הישראלי, הטייס המעולה ביותר בזירה. מתוך ידיעת העובדות, ללא כל שמץ של רברבנות או התנצחות, לו הועמדתי בפני הברירה בין לשבת במטוס מצרי המיועד להפציץ את תל אביב לבין ישיבה בבית בתל אביב, מתוך שיקולים אנוכיים לגמרי, הייתי מעדיף לטובת בריאותי לשבת בתל אביב.
כאן כל ישראל ברשת ב', השעה 8:10. האזינו להודעת דובר צהל. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים שנעו לעבר ישראל, לבין כוחותינו שיצאו לבלום אותם. עד כאן הודעת דובר צהל.
אזרחי ישראל, גם ברעום התותחים לא יגדל רצוננו בשלום. אין אנו שואפים אלא להרחיק מגבולותינו כל איום של חבלנות וכל סכנה של תוקפנות, להבטיח ביטחוננו ומלוא זכויותינו. אנו חוזרים ומכריזים, לא נתקוף שום מדינה כל עוד לא פתחה היא במלחמה נגדנו. אך כל התוקף אותנו יתקל במלוא יכולתנו להתגונן ולהביס כוחתיו.
אני יורד ברגע זה, ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי, מעולם לא הייתי, אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי.
ובונה ירושלים.
תודה רבה, ישראל בן צבי, לחברים בבני ברק, לילה טוב ושבת שלום.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי.